ערב טוב למאזיני COL לקראת כ"ד בטבת שחל תמיד סביבות פרשת שמות. זה היה יום הסתלקותו של אדמו"ר הזקן, שסוף ימיו סבל הרבה סבל ורדיפות ונפטר בניכר. זה מזכיר את סוף פרשת שמות, שהמצב שם מאוד קשה, והדיבור של משה עם הקדוש ברוך הוא על המצב הקשה. ובנושא הזה ישנה שיחה מאוד מיוחדת של הרבי, שמסביר את כל המושג הזה של הקשיים הנוראיים שעם ישראל עבר, ומה בעצם היה הרעיון שעומד מאחורי זה, ואיך אפשר להבין כאלה קשיים. אז נפתח בסיפור, אחד הסיפורים המרכזיים בפרשה, המפגש של משה עם הקדוש ברוך הוא בסנה, ושם הוא מטיל עליו את שליחות הגאולה, וזה הלשון. פרק ג' פסוק י' ואתה לך ושלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. וכשהוא מגלה נטיות של רתיעה, מי אנוכי וכדומה, אומר לה הקדוש ברוך הוא, אל תדאג כי יהיה עמך. ואז בא בפסוק י' ג' באה שאלה מעניינת של משה רבינו. משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, ויאמר משה אל האלוקים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, ואמרתי להם, אלוקי אבותיכם שלחני עליכם. ואמרו לי, מה שמו? אתה בא את המשלח. איך קוראים לו למשלח שלך? מה השם שלו? מה אמר עליהם? בפשט זה נראה כאילו שהוא רצה להוציא מהקדוש ברוך הוא חידוש, איך קוראים לו, מה השם שלו. ואז הקדוש ברוך הוא עונה לו, והמענה הזה מאוד מסורבל ודורש הרבה הסבר. אפשר לקרוא לזה המענה המשולש של הקדוש ברוך הוא לשאלתו של משה. פסוק י' ד' אומר לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר אלוקים אל משה, אהיה אשר אהיה. שאלת מה שמו? אהיה אשר אהיה. פתאום הוא ממשיך באותו פסוק. ויאמר, פעם שנייה, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. מוזר, מה? עכשיו אמרת את זה, אתה חוזר עוד הפעם. ואם זה לא מספיק, אז בא פסוק שאחרי זה תדבב, ויאמר עוד אלוקים אל משה, כאילו לא מספיק הסברתי לו, צריך עוד להוסיף. כה תאמר אל בני ישראל, הוויה אלוקי אבותיכם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, שלחני עליכם. והוא מסיים במשפט קצר, זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור ודור. סגרנו עניין. בואו נראה מה רש"י מתלבט פה בפסוקים הללו. אז רש"י על הפסוק אהיה אשר אהיה, מפרש רש"י, הכוונה שלו הייתה לומר, אהיה עמם בצרה זאת, אשר אהיה עמם בשעבוד שאר מלכויות. כאילו, אל תדאגו, אני איתכם. לא רק אני איתכם עכשיו, אני איתכם גם בגלויות הבאות בעזרת השם שיבואו, אני גם יהיה איתכם, אל תדאגו. ואז משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, ובואי נשאלו אלו, מה אני מזכיר להם צרה אחרת? דיים בצרה זו. אמר לו, עונה לקדוש ברוך הוא, יפה אמרת, גיטה. כה תאמר לבני ישראל, מה פירוש כה תאמר? בשני הוא אומר רק פעם אחת, אהיה. זאת אומרת, נכון, אתה צודק, אל תזכיר להם את הצרות הבאות. תגיד להם רק שבצרה הזאת אני אהיה איתם. אין צורך להודיע להם על צרות אחרות. כאן צריך להוסיף בעל פה, הפרשנים שואלים, מה זאת אומרת? משה רבנו הדריך את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נענה לו, זאת אומרת שהוא טעה חלילה. אז מסבירי המפורשים, לא, הוא הסביר למשה, בראשון לא אמרתי לך, כה תאמר על בני ישראל, אהיה אשר אהיה. לך אמרתי את זה, שלא רק בצרה הזאת אני אהיה איתם, גם בצרות הבאות אני אהיה איתם לנצח. אתה מדבר מה להגיד לבני ישראל? לא, לא התכוונתי שתגיד להם את שני החלקים. כה תאמר לבני ישראל, לא כל מה שאני אמרתי לך. להם תגיד רק, אהיה, אל תזכיר להם צרות הבאות. אז בעצם הוא תיקן את משה, לא משה תיקן אותו. אבל השיחה של הרבי היא על החלק האחרון שברש"י. פסוק ט"ו. זה שמי לעולם. אומר רש"י, חוסר וו. פתאום רש"י מרגיש שהמילה עולם הרי נכתבת עם וו, ופה אין וו. מה זה אומר? זה בא לרמז משהו. ורש"י הרמז הוא לומר העלימי הוא. זאת אומרת, השם שלי, יוד, קי, וו, קי, זה שמי. הוא אומר, הוויה שלחני עליכם, זה שמי, שם הוויה. מה זה לעולם? כאילו היה כתוב לעלם. את השם הוויה תעלים. אל תגיד אותו בפה, יוד, קי, וו, קי. רגע, אז איך אני אקרא אותו? איך אני אבטא אותו? אז הוא אומר, וזה זכרי, למדו איך נקרא. אם אתה רוצה לדעת איך קוראים לו בפה, אז זה א', ד', נ', י'. לא, זה הרש"י. הרבי שואל על הרש"י הזה כמה שאלות. א', העניין של כתיב חסר וכתיב מלא, ברוב המקרים רש"י לא מתעסק בזה. בוא נגיד יותר גלוי. הבן חומש למיקרו אפילו לא שם לב. אם כתוב עם וב או בלי וב, זה לא משהו שמטריד אותו. זה תוירס הרמז, זה לא שייך לפשט בכלל. והרי, הרבי תמיד מביא ראיות מכל מה שהוא אומר. באותו פסוק, בסופו, כתוב, וזה זכרי לדור דור, וכתוב דור בלי וב. למה רש"י לא שואל, חוסר וב? אולי תסביר לי למה דור כתוב בלי וו? לא שואל, דבר שזה לא כל כך מעניין אותו. הייתי מוסיף פה עוד רעיון שברוב המקרים בתנ״ך, ההגיה עם כתיב חסר. לא פעם חיפשתי איזה פסוק שאני זוכר אותו בתקליטו, הוא אומר, אין. הסתכלתי, ראיתי כתוב בלי וו, כתבתי את זה בלי וו, הוא נתן לי. ברוב המקומות, הכתיב בתנ״ך הוא כתיב חסר. אז זאת אומרת, הרבי יוצא במסקנה שאם רש"י דורש את זה, סימן שהיה קשה לו משהו בפשט של הכתוב. הוא רק משתמש עם הכתיב חסר כדי לענות מה שהוא רוצה לענות. הוא מסתייע ברמז של הכתיב חסר. אז צריכים להבין מה היה פה קשה לרש"י, שלכן הוא החליט להתעסק בחוסר וו. שאלה אחת. שאלה שנייה של הרבי, מי שקורא את זה פשט בלניגלה, אז מה הוא אומר, מה השם אומר למשה פה? פשוט מלמד אותו הלכויס קריאס השם. כי אדם שלא יודע יידיש כעת, הוא אומר, ברוך אתה, אומר את המילים יוד כיוו ככתיבתם. אז הוא בא ללמד את אומרי שזהר, לא אומרים יוד כיוו, אומרים א', ד', נ', יוד. אז הוא מלמד אותו פה הלכס קריאס השם. שואל הרבי, זה פעם ראשונה בהיסטוריה היהודית שמשתמשים עם שם יוד כיוו? באיזה שם הוא נגלה לאבות? גם יוד כיוו. והם גם פנו אליו בשם י"ק ו"ק. למה אותם הוא לא לימד איך קוראים את השם? פעם ראשונה היה צריך ללמד ואז כולם היו יהודים. עכשיו אתה נזכר ללמד את זה? בפרט שכאן הרי מדובר על השליחוס והוא מתלבט מה אני אגיד להם ואיך אני אבוא אליהם ואני לא יכול. עכשיו זה הזמן להתעסק בהלכס קריאס השם. שאלה מה פתאום עכשיו נכניס את זה? שאלה שלישית של הרבי, אם תסתכלו בדף שמצורף לסרטון, באתר, אז אתם תראו במודגש, שלוש פעמים כתוב פה ויומר. זה דבר מוזר ביותר. אז השניים הראשונים, רש"י עצמו התעכב על זה והסביר. ויומר הראשון היה כתוב, אהיה בצרה זו אשר אהיה בצרה אחרת. בויומר השני הוא בא לתקן את זה, לומר שלבני ישראל לא תגיד את שני האהיה, רק אחד. זה, אז אני מבין למה הכפל. יש פה תיקון. אבל הפעם השלישית, מה חסר? הוא כבר אמר איך קוראים לו. קוראים לי אהיה אשר אהיה, לא? אז למה עכשיו ויאמר אוי דרך, מה חסר בפעמיים הראשונות שהוא משלים בפעם השלישית? שאלה רביעית, בפעמיים הראשונות משמע בפשט, שאהיה זה השם של המשלח, כמו שיש לו שם קל, שם אלוקים, שם שין דלת יוד, אחד השמות של הקדוש ברוך הוא זה א', ק', י', ק'. ואילו בפעם השלישית, כתוב ויאמר אוי, לא כתוב שהוא אומר משהו אחר. להפך, הוא מוסיף על הראשונות. אז מה הוא אומר? כה תאמר לבני ישראל, יש פה שינוי, סליחה, שינוי בהודעה, בטקסט. הוויה אלוקי אבותיכם, שלחני עליכם. אתה יודע מה זה הוויה? זה שמי. שאלת מה שמי, נכון? אומר לך הוויה. סליחה, לפני הרגע אמרת פעמיים שקוראים לך א' ק' י' ק'. פתאום אתה אומר שקוראים לך הוויה, אז תחליט, איך קוראים לך? פלא גדול. שאלה חמישית היא לא שאלה, אלא היא דיון שלם שכל המפורשים עוסקים בזה. סתם דיון שקשור גם להלכה. האם האותיות א', ה', י', ק', הם אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא? זה נפקא מינה אם מותר למחוק את זה או לא. ואז אם זה נכון, אז איך צריכים לקרוא את זה בשפה רגילה? אהקה אשר אהקה. כמו שאומרים אלוקים ולא אומרים הים. זה שם, אסור לבטא אותו. או שם הזה, סתם מילה רגילה. אהיה, I will be. אני אהיה מחר אחרי צהריים במשרד. אז זה לא שם השם, זה אני אהיה שם. אז איך לפרש את המילה הזאת? תכף תראו, זה דיון שלם במפרשים. אז בואו נראה קודם מפרשים אחרים, ואחרי זה נראה מה הרבי מקבל, ומה הוא אומר שזה לא פשט. הרמב"ן ארוך מאוד פה, הוא מביא בשם האבן עזרא, שהוא פירש, כי שאל משה מה שם יאמר לישראל בשמותיו, כי, כך אומר האבן עזרא, בקהיל שין דלת יוד לא יעשה אותות, רק בשם הגדול. הרי בפרשה זוואירו, מיד בהתחלה כתוב, ואירא אל אברהם יצחק וליענקי בקהיל שין דלת יוד. אבל שמי הוויה לא נודעתי להם. מה זה משנה? אז הוא טוען, קהיל שין דלת יוד, כמו שחזל אומרים, שאומר לו אלומוי די, זה השם של הגבול, של הטבע. שם הוויה זה שם של ניסים. אז הוא רצה לדעת אם הגאולה תהיה בדרך הטבע, בקהיל שין דלת יוד, או שמה היא תהיה בשם הוויה. זו השאלה שהוא רצה לשאול. אומר הרמב"ן, ואין דבריו נכונים. למה? א', עד כאן השם לא אמר בינתיים למשה שהוא יעשה את הגאולה באותות ומופתים גדולים ונפלאים. הוא אמר רק שהוצא את עמי ממצרים, לא הבטיח לו עדיין אותות ומופתים. ב', מי אמר שבשם קל שינדלת יוד אי אפשר לעשות מופתים על טבעיים? אומר, לאבות הוא נראה בקל שינדלת יוד. הוא הוציא את שרה מביתו של פרעה בנגעים, ניצח אברהם לבדו את המלכים הגדולים, דברים על טבעיים, וכל זה בעזרת קל שינדלת יוד. אז זה לא נכון שאי אפשר לעשות מופתים בשם הזה. אז הרמב"ן אומר משהו אחר. הוא אומר שהוא רק שאל את זה בדרך בקשה. כלומר, הוא רוצה שיודיע אותו מאיזה מידה, מאיזה ספירה, באה השליחות. זאת אומרת, האם זה יהיה במידת רחמים עליונית, מתכוון למעלה מהטבע, שתעשה בה אותות ומופתים מחודשים ביצירה. זאת אומרת, הוא חלק על האבן עזרא, ואמר שגם קהל שין דלת יוד יכול לעשות מופתים. אבל זה מה שאנחנו קוראים, מופתים המלובשים בטבע. למשל, זה שהוא ניצח את המלכים, אבל הוא נלחם. לא יודע, יש משמיים. הוא נלחם רק מעטים נגד רבים. זה שהוציא את מבית פרעה בנגעים גדולים, נגעים זה דבר טבעי, רק זה בא בדיוק בזמן הזה כשנתן, היכה אותו במכה טבעית כדי שיוציא את שרה. אבל זה לא כמו להפוך מים לדם. זה לא כמו צפרדעים שבאים פתאום. זה לא כמו קריאת ים סוף. אז משה התעניין לדעת אם הגאולה תהיה בניסים המלובשים בטבע או בניסים שלמעלה מהטבע. כך מפרש הרמב"ן, זו הייתה ההתעניינות של משה. במילים אחרות, לא איך קוראים לו, אלא באיזה מידה תהיה הגאולה. אברבנאל הולך בדרך אחרת. הוא אומר שמשה חשש, החשש שלו היה נכון. לא שהוא היה צריך את זה. הוא הרי בא לבני ישראל. בני ישראל אין להם בינתיים עבר של תוירו ומסורת. חבר'ה שעבדו 210 שנה סוחבים בלוקים במצרים. ואז בדורות האלה היו הרבה אנשים שהלכו אחרי נביאי שקר, שהיו מנבאים מכוח השדים, מכוח של מלאכי חבלה, מכוח של כוכבים מסוימים, אז בטוח שהם ישאלו אותו, הלו, אתה מגיע, אתה מבטיח לנו ניסים ונפלאות, מי המשלח שלך? מאיזה כוח אתה עובד? מאיזה שד, מאיזה כוכב? אז הוא רוצה לדעת מה לענות להם. אז הוא טוען, אברבנאל, טענה מאוד פשוטה, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא ישיבו, אתה יודע מה תגיד להם? אהיה אשר אהיה. זה לא שר, ולא כוכב, ולא מלאך. למה? הסבר ממש קרוב לחסידס. הוא מסביר, מה פה שאהיה אשר אהיה? אני מין הוויה, שהווייתה נמצאת לא בגלל משהו אחר. הוא נמצא כי הוא נמצא, לא כי מישהו יצר אותו. מי זה הוויה הזאת? מה שקוראים בחסידות עצמות. כי ניקח לדוגמה, אפילו אצילות, דרגה גבוהה מאוד, וזה לא סתרה אחרת, זה קדושה. אבל אי אפשר להגיד על אצילות, אני אהיה מה שאני אהיה, לא? את אצילות עשו אותו. המה אציל, האציל אותו, זאת אומרת, הוא לא מכוח עצמו. יש ביטוי שאין שום אילה וסיבה שקודמו לא יהיה. זה נקרא בשפת אברבנאל, אהיה אשר אהיה, אני קיים כי אני קיים, לא כי משהו גרם לקיומי. בפירוש אחר הוא פירש, יותר פשוט, אהיה אשר אהיה, זה כאילו אומר, מה אכפת לך איך קוראים לי? אני, איקס, יהיה מי שלא יהיה העיקר, יבוא איזה כוח שיוציא אתכם ממצרים. ומי זה המישהו הזה? הוא הנמצא הנעלם שלא יושג מהותו. אז לכן במילא אני לא יכול להגיד לכם שם, כי הוא למעלה משמות. ומשם באה השליחות שלי. ככה מסביר עבר ביניהם. עכשיו, מה יוצא דבר מעניין? שלדעת כל המפרשים הללו, אהיה זה תואר של הקדוש ברוך הוא. או שזה שם כזה שמורכב מארבע אותיות, א', ק', י', ק', או שזה הולך על עצמות. אבל לפי כל פירוש שלא יהיה, זה תשובה לשאלה מה שמו. אז חייבים לומר ששמו זה אי אשר אי. למה קוראים לו ככה? תסביר את זה עם כל מיני הסברים. אבל זה לא מילה רגילה, אי, אני אהיה איתם. זה אחד השמות או תארים של הקדוש ברוך הוא. ככה לפי כל המפרשים. מעניין, הרב מאיר, מה זה לפי ההלכה? זה הרי נוגע להלכה, אם זה שם או לא שם. אז אבל אני אקריא לכם מחלוקת בין הרמב״ם לבין השולחן האור. ברמב״ם אומר, כל המאבד שם מן השמות הקדושים הטהורים, לוקה. מי זה השמות? אומר, ושבעה שמות הם. י' ק' ו' ק', זה השם המפורש. או א' ד' נ' י', וקייל, ואלוקה, ואלוקים, ואלוקה. יש פה טעות כנראה. פעמיים כתוב אלוקה. ואלוקה, ושין ד' י' וצבקות. יש פה שבע. כל המוחק אות מאחת משבעה אלה, לוקה. בסוגריים, אני מוסיף, שהוא לא הזכיר שם אהיה. לא מוזכר בין השמות. בוא נראה מה אומר השולחן אורך, יורדיה. הוא מונה שבעה שמות, הוויה אדנות קייל אלוקה אלוקים שין דלת יו צבקות, והוא מוסיף, ויש גורסים גם כן אהיה אשר אהיה. זה מחלוקים. עכשיו אני שואל אתכם המאזינים, תחשבו רגע, פשט הפסוק, בלי קבולה, שאתה קורא את פשט הפסוקים, לאן זה נוטה יותר? שאהיה זה סתם מילה כזאת, אני אהיה איתם בעזרת השם? או שאהיה זה אחד מהשמות? ברור, אחד מהשמות. למה? כי הרי זה בא כתשובה לשאלה מה שמו. אז מה אתה עונה לי, אני אהיה איתם? אני בא לשאול אותך, איך קוראים לך? אז הוא אומר, קוראים לי אהיה אשר אהיה. אז יותר נוטה כדעת ירדה. עכשיו, לפני שנמשיך, הייתי מבקש ברשות הצופים לשלב פה סיפור מאוד מעניין ויפה על הרבי מהרש, שקשור לפסוק הזה. הרבי מהרש נהיה הרבי אחרי פטירתו של הצמח צדק, כאשר הוא הבן השישי והקטן ביותר של הצמח צדק. וכולם היו ראויים. שמה. אין המקום עכשיו והזמן להסביר מדוע החסידים בחרו להתקשר דווקא למערש, גם על זה יש סיפורים, אבל לא עכשיו הזמן. אבל הוא נהיה הרבי. הייתה שם בעיה בתוך התנועה החסידית. היו שם חסידים, מדורות קודמים, שראו עוד את האדמו"ר האמצעי, את הצמח צדק. ועכשיו אברך צעירצ'יק, מכל הבנים של הצמח צדק הכי צעיר, והם אמורים להיות מקושרים או כפופים אליו, זה לא נוח. יש כאן בעיה, בפרט מי שקשור כבר לאדמו"ר קודם, והאדמו"ר הזה הוא צעיר, אז הייתה בעיה קצת, אבל הם לא רצו להיות חנפנים, לבוא לשבת בטיש כאילו הם מקושורים, זה ובלב הם לא מקושרים, זה הם לא מוכנים. אז הם החליטו משלחת של זקני החסידים להיכנס אליו ולהגיד לו דוגרי מה הם מרגישים, שלא יפתח אשליות לגבם. אז הם אמרו לו ככה, תראה, שמה אנחנו באים לרבל? לשמוע החסידס. הדור ההוא לא היו באים לרבל בשביל מויפסים, בשביל לשאול עם מי להתחתן או איפה לגור. באו לשמוע חסידס. אם אתה רבת, תגיד חסידס. אז הם אומרים, כל מה שיש להגיד בחסידס, כבר, אבא שלך כבר אמר. אז מילא, מה יש לך לחדש לנו? מה אתה כבר תוכל להוסיף לנו? אמירה כזאת אמורה לפגוע בו. הוא לא רק שהוא לא נפגע, הוא אמר להם, יש כוח, וואה, בזכותכם, הבנתי עכשיו פסוק בספר שמות. היטו אוזן לשמוע מה הוא הבין. אז הוא אומר, פתאום הבנתי מה משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא. ויאמר משה אל האלוקים, אני קורא, הנה אנוכי בעל בני ישראל. אתה שולח אותי להיות הרבי שלהם? אוקיי, אני בא אליהם. ואמרתי להם, אלוקי אבותיכם שלחני אליכם שאני אהיה הרבי שלכם. אז הוא פירש את הפסוק בדרך צחות, זה לא פשט, אבל עשה מזה. אז הוא אומר, תהיה לי בעיה. ואומרו לי מה שמו. הם יכולים להגיד לי את כל השמות הקדושים. הם צריכים שאני אבוא להגיד להם חסידות. כל מה שיש להגיד בחסידות, הם יודעים את כל השמות, את כל הייחודים הקדושים. ואומרו לי מה שמו. מה אומר עליהם? אין לי מה לחדש להם. אז איך אני אהיה רבי שלהם? שמעו את זה, אז אמרו, נו, אז מה השם ענה לו? הוא ענה לו, איה אשר איה. אז הוא אמר ככה, איה זה גימטריה 21. אשר איה כפול 21. 21 כפול 21 זה 441 כגימטריה של השם, של המילה אמס. אמס אתה תגיד להם. זאת אומרת, הוא חידש להם, רבי לא בא להגיד חידושים. זה כבר כתוב בתניא, זה כבר כתוב בדרך חיים, דרך מספסרו. רבי בא להגיד אמס. יכול להיות שיחזור על משהו שהקודם אמר, אבל הקניית התחושה של אמס, זה הרבי יתן לכם. זה היה סיפור בדרך אגב. אז מה ראינו כאן בתמצית? אומר הרבי, כל פרשני הפשט מסתובבים סביב ההנחה שאיה זה שם. שם משמותיו של הקדוש ברוך הוא. או כאופן איך תתרחש הגאולה בדרך נס, בדרך טבע, בדרך של שם חסד או בשם גבורה, מאצילס או מבריה או מכתר. וזה בעצם תשובה לשאלה מה שמו, איזה ספירה, איזה שם. מעניין, אומר הרבי, היחידי מכל הפרשנים שנצמד לפשוטם של המילים, שאיה זה לא שם בכלל. אין כאן שאלה איך קוראים לו. דרך אגב בסוגריים, מה זאת אומרת, היהודים כתוב, ויצעקו אל השם אלוקי אבותיהם, איך הם צעקו לו? איקס, איך הם צעקו לו? לא היה להם שם? הם לא ידעו במסורת מאבותיהם איך קוראים לקדוש ברוך הוא? ורש"י מסביר שזה אני אהיה איתם. למה הוא יורד מהפשט? הרי פשט הכתובים אומר, הם שאלו מה שמו, אז התשובה צריכה להיות שזה השם שלי. פתאום הוא אומר לא, התשובה היא שאני אהיה איתם. מה הקשר? למה דווקא רש"י בורח ממה שהפשט אומר? שאלה נוספת הוא שואל, אף אחד מהפרשנים לא מתייחס לשאלה פשוטה. מוישה אומר לקדוש ברוך הוא במין ודאות כזאת, הנה אנוכי בעל בני ישראל, הוא לא אומר, והיה אם יאמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, הוא לא אומר את זה כאופציה. הוא אומר, אני בא לישראל, ואומרו לי מה שמו, בטוח הם יגידו לי מה שמו. למה הוא כל כך בטוח? למה זה אמור לעניין אותם מאיזה ספירה באה הגאולה? הרבי בא ואמר לנו, הגיע הזמן גאולה אתכם. אז שאלנו אותו, מאיזה ספירה יבוא הגאולה? הרבי אמר, שיהיה מי שיהיה, כך שיבוא כבר. הם נמצאים בלחץ כזה, תחת סבלות מצרים, מעניין אותם מאיזה דרגה יבוא הגאולה? מוזר. למה זה אמור לעניין אותם? ועוד בוודאות, הוא אומר. ואומרו לי, מה שמועל? בטוח הם יגידו לי. למה אתה חושב שהם יגידו? אולי הם לא ישאלו כלום. אגידו, יאללה, תיגל אותנו וזהו. שאלה נוספת שאף אחד מפרשי הפשט לא שואל, ממש שאלה שמזדקרת. אם זה אומנם, כמו שכולם חושבים, שהם שואלים אותו, שאלת אינפורמציה, מה השם שלך? אז זאת שאלה. בלשון קודש יש ביטוי למילה שאלה. היה צריך להגיד, ושואלו אותי מה שמו, לא כתוב ושואלו, כתוב ואומרו לי מה שמו. אם זאת שאלה, למה זה מכונה בלשון אמירה? מכל השאלות הללו, הרבי בונה הסבר מדהים בשיטת רש"י. זה לא רק פשט, אלא יש בזה עומק מוסרי, חסידי, עמוק ביותר. מסביר הרבי כאן. שם, לא מתכוונים שם במובן הקבולה, אם זה הוויה במילוי עדנה, או עדנה בשילוב הוויה, זה עניינים ששייך למקובולים. הוא אומר, בפשט שם, פירושו, צורת הנהגה של הבורא. זה הכוונה שם. איזה סגנון של התנהגות הבורא. רגע, מאיפה אמור בין חמש למקרא לדעת את זה? תמיד הרבי מגבה את זה. שבין חמש למקרא כבר למד את זה. איפה? ובראשית. כתוב, ראשית בור אליקים. אתה שומע מזורס. כמה פסוקים אחרי זה כתוב, ביום עשות הוויה אלוקים, ארץ ושמיים. מה נשתנה? אומרים חזל, ורשי מביא את זה לבין חומש למיקרו. תחילה רצה לברוא במידס הדין, רש אין אלא מסקיים, שיתף אימא עם מידס הרחמים. אז הבן חומש למיקרו יודע ששם אלוקי הפירוש הנהוגה של מידס הדין, ושם הוויה זה הנהוגה של מידס או רחמה. בלי לפרש שיוד זה חוכמה וכי זה בינה וזה בעציל, פשוט זה סטנדרט של התנהגות של הקדוש ברוך הוא, נקרא שם. אומר הרבי דבר מזעזע. משה רבנו צפה שבני ישראל ללא ספק יעלו את השאלה, מה שמוי? מה שמה פירוש? איזה מין הנהוג איזה מה שהוא התנהג איתנו? אתה בא אלינו בשם הווי אלוקי אבותיכם דזיסר תתה, בא לגול אתכם. והוא עוד אומר לו הקדוש ברוך הוא, שמעתי את נהקת בני ישראל וארד להצילו, תגיד להם אני רחמתי עליהם וממש באתי להציל אותם. אז הם יגידו, איזה מין הנהוגה זאת מצד הבורא, לאפשר לפרעה שיבוט כזה מר. השליחו רבבות ילדי ישראל ליאור, פרעה רוחץ בדמם של תינוקות ישראל. ועכשיו יש הכוייך, הוא נזכר פתאום שהוא אלוקי אבותינו, הוא בא לרחם עלינו, שכוייך. זאת אומרת, הרבי טוען, אתה מבין עכשיו למה כתוב, ואומרו לי מה שמוי? זה לא שאלת אינפורמציה, איך קוראים לו בבקשה? והספירס של האריזה על שם, איך קוראים לו? לא זה מעניין אותם. זה טרוניה, לא שאלה. איזה מין הנוגה זאת? מה שמוי? איזה סוג הנוגה זאת? לאפשר כזה דבר. והטרוניה הזאת, אומר משה, היא בוודאי תגיע. איך הם יכולים לא לשאול כזה דבר? הוא בא להושיע אותנו, גתמור, למה אפשרת את זה עד עכשיו? והשאלה הזאת כזאת קורעת את הנשמה, שמוישה רבנו מוסיף לקדוש ברוך הוא, מה אומר עליהם? אני מוישה חוכמה אלוהי, אין לי תשובה לשאלה הזאת. אין לי מה לענות להם. ואז הקדוש ברוך הוא עונה לו על זה. לא שהוא עונה לו, איזה שם תקרא לי, לא זה מה שעניין אותם. עכשיו מעניין, השאלה הזאת, אני רוצה להסביר אותה קצת יותר. הם כאילו שואלים את מוישה, תגיד לי, הקדוש ברוך הוא, כל מה שמתנהג, יש לו איזה נימוק. אני שואל, למה באו עלינו האיסורים האלה? מה אתה תגיד בוודאי, כמו שהרבה רבונים אומרים היום, נו, סתום מגיע לכם. יש כאלה שאומרים את זה רחמנא ליצלן גם על מה שהיה בזמן השואה. סתם הקדוש ברוך הוא לא מעניש. סתום היה מגיע לכם. אז הם שואלים אותו, אוקיי, אז תגיד לי על מה? הודיעני על מה תריבני. ואני נזכר שיש מדרש בפרשת זוואירו. שם כתוב, וידבר אלוהים אל מוישה, ויאמר אלוהיו, אני הוויה. אז תחליט, מי דיבר אלוהים? הוויה. אומר שם המדרש, שמוישה רבינו בא בטענה לקדוש ברוך. ואמר לו, עברתי על ספר בראשיס, והוא כולו דין. מה פרוש כולו דין? אם לא קיבלת את הקורבן של קין, יש סיבה, מגיע לו. אם היה מבול, דור המבול חתוך. היה דור הפלגה, הם רצו לעלות בשמיים, קיבלו מכה, בלה לשם, הפיצם מכל. המבול, בזמן נויח, אומר שבאתי לספר שמויס, אני רואה גולס מצרים, ואני לא יודע על מה. דרך אגב, גולס מצרים נגזרה בזמן אברהם אבינו בשיא האהבה. כאילו הקדש ברוך הוא אומר לאהובו, גר יהיה זרחה בעזרת השם, ועבדום ועינו אותם, אל תדאג. מה זה, על מה? על מה? על איזה עונש? על מה עשינו? אני יודע, יש כאלה אומרים, זה המכירת יוסף. אז אחרי שהם קראו את יוסף, תגזור את הגזרה הזו. אבל עוד לפני שיוסף נולד, אתה כבר אומר את זה? מה עונה המדרש שם? השם אומר למשה, אתה חשבת שזה ויאמר וידבר אליקים, שזה מידס הדין. אז שאלת, דין? על מה דין? ואני עונה לך, זה לא מידס הדין, מידס הרחמי. אז עכשיו מסביר הרבי מה התשובה של הקדוש ברוך הוא למשה. שאל כזו שאלה, מה שמו, איזה מין התנהגות זו? אז אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו בשלבים. שלב ראשון הוא אומר לו, אי אשר אי. כלומר, מה שהכי כואב לקדוש ברוך הוא בשאלה הזאת היא שחלילה הם לא יחשבו שמה שעד עכשיו לא התערבתי זה היה בגלל התעלמות, אדישות. חס ושלום, אני הייתי איתם בכל הצרות שלהם, כל הנחה, כל ילד שנהרג, אני הייתי כואב איתם ביחד. אמם אני הייתי בצרה, ולא רק בצרה הזאת, בכל צרה שהם יהיו, אני איתם, אין דבר כזה שאני אדיש לזה. כאבתי את כאבם. אז נשאלת השאלה, ככה, אתה היית איתם, ולא היית אדיש, כאבת כל הזמן, גם לפני עכשיו שבאת, כן? אז למה לא הגבת כלום? למה לא התערבת למנוע את זה? כאן חייבים להוסיף, באבא בוסר ודם, אי אפשר לשאול אותו שאלה כזאת. למשל, לדוגמה, כולם זוכרים, היה סיפור עם גלעד שליט, חייל צה"ל שהיה שבוי בעזה, ואחרי כמה שנים הגיעו למצב ששחררו אותו. ואז הגיעו שם לגבול, כל המפקדים הגדולים, הראש ממשלה וזה, והאבא, האבא של גלעד שליט הגיע לשם, והבכיות התחבקו. ננסה לדמיין שגלעד ישאל את אבא, אבא, איפה היית? 5 שנים אני יושב בעזה, ואתה? לא אכפת לך? לא באת לבקר אותי? לא באת לחלץ אותי? מה יגיד האבא? גלעדי, מה קרה לך? איך אני יכול לבוא לעזה? גבול, מנהרות, חבלנים, יש לי כניסה לעזה? כל צהל לא יכול היה להיכנס לעזה בשביל זה. מה, אני לא הייתי איתך? לא ישנתי בלילות. כל הזמן כאבתי אותך. זה שלא באתי, לא יכולתי. אבל זה אבא בוסר ודה. כאן הם טוענים, בואי נשאלהם, אם אתה לא רוצה להציל, זה עניין אחר, תעדיש. אתה עלית לשמיים, לא מעניין אותך מה קורה פה. אבל אם אתה אומר שאיי, הייתי איתם וכאבתי את כאבם לא פחות מה שהם כואבים. אז למה לא התערבת? יכולת הרי להציל, יכולת למנוע. זה בהמשך הפסוק. אומר לו הקדוש ברוך הוא, קודם כל, ויאמר אויד דליקין מיישה. מה זה אויד? עכשיו אני מבין, מה זה אויד? כי יש כאן חיסרון בהסבר. אם אתה אהיה, נו, איפה היית? ויאמר אויד דליקין מיישה, כדי לבאר את השאלה הבאה. תגיד להם, הוויה אלוקי אבותיכם שלחני עליכם. שאלנו קודם, רגע, אתה אמרת, איי, יש לך אני. עכשיו אתה אומר, הוויה? אבל לפי רש"י יוצא טוב, איי, זה לא שם השם. איי, זה הפירוש שאני הייתי איתם. אז מה אתה עכשיו אומר לי, הוויה, יש לך אני עליכם? כי אתם שואלים למה זה קרה, איזה הנהגה זאת. זאת אומרת, אתם רואים שזה לא מוצדק. כי חשבתם שזה מידת הדין. ואם זה מיד הסדין, הודיעני על מה מגיע גלות מצרים. ולא היה מה לענות. אז אני מודיע לך, תגיד להם, הוויה שלך אני עליכם. כל העניין של גלות מצרים, זה נובע משם הוויה, לא משם אלוקים בכלל. אין שום עונש, ולא הייתם חייבים שום עונש, זה הכל בא משם הוויה, מיד הסורחמים. אז יבואו יגידו, זה מיד הסרחמים? אם זה מיד הסרחמים, אני כבר לא צריך מיד הסדין. אז התשובה של הקדוש ברוך הוא, זה שמי הוויה, לעלם. שם הוויה הוא עכשיו, בזמן הגלות, הוא בהלם. הוא קיים שם בפנים מלא רחמים, אבל הוא בהלם. אז מה רואים מבחוץ? זה זכרי. מה שנזכר מבחוץ זה אדנה. אדנה זה אויסיס דינה. זאת אומרת, זה מידס הרחמים בפנימיוס, למרות שמבחוץ זה נראה מידס הדין. אבל בפנים מלא רחמים. דרך אגב, בסוגריים, לא כתוב בשיחה של הרבי, חשבתי פעם רעיון, איך אומרים בהזכרה על השואה, על כל מיני צרות ואסונות, אומרים, כל מלא רחמים. והאנשים שלא יודעים יידיש כאלה אומרים, תגיד, כל צודק, כל אמת, מלא רחמים, זה רחמים זה? אז חשבתי רעיון פשוט. אמרו, יש מלא רחמים. הוא מלא בפנים, הוא לא מוציא אותם. אם הוא מוציא את הרחמים, אז הוא לא מלא רחמים. אנחנו רוצים שהוא לא יהיה מלא רחמים, שהוא יוציא אותם. אבל במצב הזה אנחנו אומרים, למרות שאתה לא הוצאת את הרחמים שלך כלפי חוץ, אנחנו יודעים שאתה מלא רחמים. היי, נשאלת השאלה אם ככה, אז למה באמת, איזה רחמים יש פה? איזה טוב יש פה? אז אומר הרבי דבר מעניין, שהרעיון הזה, שהרע האיום והנורא הזה, מלא מבפנים רחמים, זה רעיון מאוד עמוק. פילוסופים מתקשים להבין את זה. איך אתה רוצה שבין חמש למקרא יבין את זה? שוב, הרבי תמיד מפליא, הוא מראה לך הכל כתוב בחומש. הילד למד את זה כבר. מביא דוגמה מיוסף. יוסף אומר לאחים שלו, אחרי שהם התחרטו על מה שהם עשו לו ומאוד כאב להם, אמר להם, ואתה, אל תעצבו, ואל יחר בעיניכם, כי מחרתם אותי הנה, כי למי יחיה שלחני השם אלוקים לפניכם? ולחיות לכם לפליטה גדולה. בואו ננסה ביחד לדמיין, בהתחלה, שזרקו את יוסף לבור, יוסף בחור צעיר בן 18, תומים, צדיק, דיוקנו של ינקי ובינו, ואנחנו יודעים שהוא היה נוס ידו, הוא לא עשה שום חטא. ואחיו, אם לא מדיינים, אחיו, בשרו, הפילו אותו לבור. איך הוא הרגיש באותו רגע? אפשר לך, למה רבן שם? מה עשיתי? למה מגיע לי כזה דבר? זה היה סתום? אבל עכשיו שאתה מסתכל 20 שנה אחר כך אחורה, אתה רואה רטרואקטיבית שזה היה חסד גדול. לולא זה הוא לא היה יורד למצרים, אז הוא לא היה נהיה משנה למלך. ואז הם לא היו היהודים יורדים למצרים. ומה הגליק הגדול שירדו למצרים? שאז מתקיים הבירור של רדו שנים להוציא את הניצוצות ברכוש גדול, ואז מגיעים למטנטרה. אבל זה הכל אתה רואה אחר כך. בשעת מעשה זה נראה לך איזה מין הנהגה זו. למה אלוקים עושה כזה דבר ליוסף הצדיק? לא פייר. אז זה השלמות של הרעיון פה. דבר ראשון תגיד להם, איי, אני איתם, אני לא אדיש, לא התעלמתי. היי, למה לא הוצאתי? כי זה שמי, שם הוויה, ששלחני עליכם, הוא באלם. אז לכן לא רואים את החסד בגלוי. אז כולם בוכים? מה שמו? איזה מין הנהגה זו? מה נראה כלפי חוץ? שם עדנאי, או איזה דינה. אבל הפנים יש לזה, זה מלא רחמים. זאת התשובה. לטרוניה הגדולה, הטרוניה התהומית נגד השואה הפרעונית. עד כאן בעצם זה הרעיון של הרבי. הייתי רק להוסיף, קצת שביבים. כתוב ברסידס על המילים זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור ודור, זה הפסוק שלנו. אז כתוב במדרש ששמי זה 350 פלוס יוד קי, זה גימטריה שסה, לא תעשה. זכרי, שזה 237 פלוס וו קי, 11, יוצא רמ"ח מצוות עשה. כך אומר המדרש. מי שלומד חסידות מיד שואל, עשה זה הרי יותר חשוב מלא עשה לכאורה, כי עשה דוחה לא תעשה. ובתניא מוסבר שעשה זה המשוכת אור, ולא עשה זה רק שלילס החוישך. אז איך יכול להיות שהשירה של מצווה לא עשה נמצא ביודקי, יודקי זה גבוה יותר. והשרע של מצווה זה שהם מביאים אור אלוקי לעולם ועושים דירה בתחתונים, הם רק משם וופקי. אז מוסבר וחסידס, אני אומר את זה בקיצור, כי צריך להסביר את זה בהרחבה, שהלויססה יש בו, מבחינה מסוימת הוא נעלה יותר מהעשר. למה? העשר באמת ממשיך אור, אבל איזה אור הוא ממשיך? אור מוגדר. איך אני יודע שהוא מוגדר? כי הכלי לאור הזה הוא גם מוגדר. הוא ציצית, הוא תפילין, נרות שבת. בלויססה, אני ממשיך אור על ידי שלילה. זה אור כזה גדול שאני לא יכול להלביש אותו בחפץ מסוים. אני מלביש אותו באי עשייה, בשלילה. ידיעת השלילה היא יותר נעלית מידיעת החיוב. כל מה שאנחנו יודעים על הקדוש ברוך הוא באופן חיובי, שהוא כזה וכזה וכזה, זה הכל תארים. כשאני רוצה לדעת את המהות שלו, אני אומר, מה הוא? אי אפשר לדעת מה הוא. שלילה. ידיעת השלילה היא יותר נעלית מהסוג השכיר. וככה זה גם בסוד הנעלם של היסורים. היסורים משם יודקי זה ממקום נעלה שהנברואים לא יכולים להבין את הטוב הזה הגדול. לכן זה נראה להם רע. כל דבר בעולם ככה. אתם תראו, ילד בא הביתה, אומרים לו תעשה שיעורים. הוא רוצה לקרוא ספר עכשיו. אז מה נראה לו טוב? לקרוא ספר, לשחק משחק, ואבא והמורים, כל מה, מה שיעורים וזה. אבל בלי הרבה קבולה, פשטוס. היסורים במרכאות של הלימודים יביאו אותך לאיזה מטרה. כל ההנאות של המשחקים שלך, אתה תשאר בור ועם הארץ, לא לך כלום. אז יש תמיד דברים שמרוב עמקותם לא מבינים את הטוב שבהם. ומה שאתה כן מבין זה טוב, זה טוב חלש קטן. אז באמת כתוב בחסידות, כל מי שלמד תניא מכיר את זה, שהייסורים באים משם יודקי. כל מקום בתנ״ך שמדובר על ייסורים, אשרי הגבר שתייסרנו, יודקי. מן המיצר קרסי, יודקי. כי זה הטוב הנעלם שבלתי מושג בעיני בשר ודם. אז הוא קורא לזה רע, אבל הקדוש ברוך הוא לא רע. לפעמים הוא מצמצם את הטוב שלו, ואז אתה מחא כפיים, יש אלוקים, הוא התנהג כמו שאני אוהב. אבל לפעמים הוא נותן לך אור כזה עמוק, שהבן אדם רואה את זה כיסורים, אבל זה טוב עמוק ביותר. אפשר להגיד בדרך בדיחותה, שלכן אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, תחסדך גדול עליי, תביא בבקשה חסד יותר קטן, שאני אוכל גם להבין, שיהיה לצורך הטוב לנו תפתח. קשה לנו עם החסד הגדול הזה. אני אסיים עם וורט מעניין, שיכול להסביר, אני מדבר על זה כי גם האלטר רבי סבל ייסורים גדולים, בפרט בשנתו האחרונה, לפני פטירתו, וגם כל מיני ייסורים שאנחנו סובלים היום, כל מיני צרות ומחלות וכדומה, והנפש שואגת, למה? מה הוא עשה? אתה לא מבין את העומק של הדברים. רציתי לסיים במשהו וורט כזה, שהוא לא פשט, כזה. לקינוח סעודה. אנחנו אומרים כל יום בתפילת הבוקר, את המזמור ששם כתוב, פיתחת סקי ותעזרי נשמחה. פירוש הפשט הוא, סקי זה מצב של אבל, של ייסורים. פיתחת סקי, כשנגמור עם האבל, אז בעזרת השם אתה עזרני שמחה. אז מה זה פיתחת לפי זה? בפשט, זה כמו אל יתהלל חוגר כמפתח, האבל חגור סק. כשהוא מסיים את האבל, פיתחת סקי, ואתה עזרני שמחה, אז נופל עליו שמחה גדולה. שאלתי את עצמי, איפה אתה רואה את זה במציאות? כשאחד מסיים אבל, אז הוא כבר לא יושב על הקרקע, והוא לא בוכה, אבל הוא מתחיל לרקוד, מיד מחליף את זה בשמחה, פיתח את הסכי, ברוך השם, גמרנו את האיסורי, אבל איפה אתה רואה ואתה זריני שמחה? אמרתי בדרך בדיחותה, בסגנון הצברי, פיתחת זה לא לפתוח חגורה, פיתחת זה מלשון פיתוח פילים. הייתה קלה אחת שעשתה תמונות סטודיו לפני החתונה. זה אמור להיות תמונות מאוד מאוד מיוחדות. אחרי השבע ברוכס היא כבר לא יכולה להתאפק, היא רצה לצלן, נו, מה עם התמונות שלי? אז הוא אומר, תראה, עוד לא הצלחתי להדפיס תמונות, מה יש? אבל כבר יש את הפילים כבר, אם את רוצה, את יכולה לראות את הפילים. טוב, אז היא אמרת, תראה לי, תראה לי. הראה לה את הפילים, נהיה לה שחור בעיניים. השמלת קלה שלה נראית שחור, היא עצמה נראית כמו מפלצת, העיניים כמו חורים של גולגולת מת. היא אומרת לו, מה עשית ממני? מפלצת? הגברת, מה קרה לך? את רואה עכשיו רק את הנגטיב, את השלילה, את התשליל. חכי. כשיהיה פיתח את הסכי, כשנפתח את התמונה, אז תראי מה שאת חשבת, כזה מפלצת וכאלה צרות היומות, אז יהיה ותעזרי נשמחה. מה שנקרא, אוי דחו השם, כי ענפת בי. לא למרות שענפת בי אני סולח לך ומנשק את היד שהרביצה לי. אלא פתאום אני אבין שמה שענפת בי זה היה ממש חסד גדול ונפלא, רק לא היה לי אז עיניים לראות. זה מה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך. מספיק כבר עם הפילים, מספיק כבר עם התשלילים, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיהיה כבר פיתח את הזכי, שיפתח את התמונה, שיביא לנו את משיח צדקנו, שאז עין בעין יראו, שוב השם ציון, ואז יראו שכל האיסורים שהיה במצרים, כל האיסורים שהיו בשואה, כל האיסורים שהיו לאלתר רבי, הכל בשביל שלוחני אלוקים למחיה לפניכם. ובמבט רטרואקטיבי, אז נבין כמה טוב עמוק היה בענף טובי. כמה הוא היה כאל מלא רחמים. הוא לא הוציא את זה החוצה, אבל הוא היה מלא רחמים. ואז נוכל לאהוב אותו, לא רק על הטוב שהוא נותן לנו, אלא גם על הדברים שנהפכו על ידי הפיתוח של הפילים, ונגיע למצב של הגאולה השלמה, באור העליון, לא סתם אור, בשני אור, אור של האלתר רבי, אור הניגלה, שזה וובקי, ואור הפנימי, הניסטור, שזה יודקי, וביחד יהיה השם שלם, ולאוסיד לובי יהיה נקרא כמו שהוא נכתב. זאת אומרת, לא יקראו לו יותר אדני, מלא שם דינה, אלא אז יראו שמה שהיה דינה זה בעצם היה הוויה. ואוי זו להוויה, מלוכו, בביאס משיח צדקנו וקורב ממש בסחוס, בעל האילולה של חובדה לטייבס, יאיר רחמים עולינו, כל המצטרך לכולם, רפואה לכל החולים, ברפואה סגלות, שנצא בקרוב ממש לגאולה שלמה בימינו, עוד לפני י' שבט.